טוב. אז מי הוא דוד במרד אבשלום? מרד אבשלום סיעה אולי של התקופה השנייה בחיי דוד, התקופה שאחרי חטא בת שבע. כן, בעצם אפשר לשאול מי הוא דוד בכל התקופה הזאת. אבל אנחנו ממוקדים בפרשייה הזאת, בדרמה הזאת של המרד. לכן, מי הוא? הוא אדם שבור ורצוץ, והחטא והעונש, אדם מוכה מצפון, נזוף, משפל, ובעיקר בקושי מתפקד בתור מלך. או האם הוא אדם שהוא מתגבר נוכח הקשיים, שולט בעניינים, שולט במלוכה, ממוקד מטרה, נחוש, בוטח בקדוש ברוך הוא, מתכנן את המהלכים שלו, את הטקטיקה הצבאית שלו בחוכמה, באינטואיציה, בחושים מחודדים. מצד אחד הוא שומע את השמועה על המרד המתעצם והולך, והוא נבהל, צריכים לברוח, צריכים לצאת מירושלים. הולך מסדר יציאה, יחף, בוחר, כולם בוחים, תהלוכה של בוחים. מקללים אותו בדרך, הוא שותק, הוא אומר לו, טוב, בעצם הוא אומר, מגיע לי. הקדוש ברוך אמר לו. מציעים שהוא יצא עם הארון, כיאה למלך, לא. הארון יישאר בירושלים, אני יצא בלי הארון. כאילו, הקדוש ברוך הוא לא איתי. גם לאחר מכן, הוא מציע, כשמגיע השלב של הלחימה, אחרי שהוא בורח, מגיע לשטחי הכינוס שם בעבר הירדן, הוא מציע, אני אצא איתכם. כמו שהוא נהג במי תבור בשנים קדמוניות, אחריי, אומרים לו, לא, אתה תישאר פה. לא צריך. כן, הוא אומר, אני אעשה כמו שאתם אומרים. והוא נשאר שם, לא הולך לקרב. הבן שלו נהרג, אז קודם אומר לא להרוג אותו. כשהוא נהרג, אז למרות הניצחון המזהיר של כוחותיו, בניגוד אולי למצופה, הצלחה גדולה, אבל הוא בוכה, מדבר, שוכח שהוא המלך, שוכח שהוא עכשיו נחל ניצחון גדול, שיש לו צבא נאמן, מיומן, שמוכן לעשות בשבילו הכל, וכל זה לא נחשב לו. הוא אבא שמתדבר על הבן שלו, למה הרגתם לי את הבן? בני, בני. כן, כל זה מצד אחד. מצד שני, תוך כדי זה שהוא בורח, תוך בבכי, אז הוא פוגש את חושי הערכי, ויש לו רעיון. יש לו תוכנית, רעיון, תוכנית. כן, אתה לפי המושתל שלי, אתה תחדור בתוך המטה שואל שלום, ואתה תשבש את הדיונים. הוא מארגן לו מערך של מודיעין כדי לקבל מידע פנימי. כאשר מגיע השלב של הלחימה, אז כתוב, הוא מחלק את העם, מאות, אלפים, נראה שהוא קובע את הטקטיקה, שלושה אנשים, אתה תפקד על זה, אתה תפקד על זה, אתה תפקד על זה, אתה תפקד על זה. אמנם הוא נשאר מאחור, אבל כולם עוברים לפניו, הוא סוקר את כל היציאה. ובמיוחד הרושם הזה שהשם לא איתי, המוסרית, השם לא עוזב פה, השם מניש אותו עכשיו, זה שיא העונש. ועם זאת יש נקודה אחת שהוא מתפלל, הוא שומע על אחיתופל שהוא חצה את הקדים ועבר להיות בין תומכי אבשלום. הוא מבקש השם מסכל את הצעת אחיתופל. מה אתה מבקש מהשם? מסכל את הצעת אחיתופל. השם רותח עליך, תראה מה הוא עושה לך, אתה חושב שהוא יעזור לך? טוב, אני חושב שהצד השני הזה מכריע ביקורו של דבר. אני לא חושב שאפשר לומר שמצד אחד שהכל היה כמו קודם, בהחלט גם התפקוד שלו גם כן נפגע מאוד, אבל באופן בסיסי הנתונים שמצביעים על כך שדוד כן תפקד, שהוא כן פקד על הצבא שלו, לא היה לו אצלו רגע אחד ששם הוא חשב להרים ידיים, מוכיח שבעצם הצד השני הוא הצד הנכון בעיקרו של דבר. התעוררתי לעניין הזה קצת בעקבות ספרו הנפלא של הרב מדן, ששם הוא לא אומר את זה, הוא אומר שדוד בעצם בכל הקטע הזה של חייו כבר לא מלך, הוא חוזר להיות מלך רק בסוף בסוף כשהוא תופס פיקוד על הנושא של המשך השושלת, כשהוא מחליט ש כן, היום שלמה ימלוך, אני אמליך אותו, כן, אז הוא חוזר לעצמו, אבל עד אז הכל בחוסר תפקוד כזה. אבל אני רוצה לקחת את העמדה השנייה וקצת נבדוק את הדברים עכשיו. קודם כל, היציאה, בעיקר הממשלה. טוב, נניח שדוד לא מתייאש, הוא רוצה להתנודד. צבאית, יש פה שלוש אופציות. אופציה אחת זה, יש לו צבא, יש לו חיילים, יצא מירושלים ויתקוף. יש כנראה אבשלום, עם השיירה שלו בדרך מחברון ירושלים. אפשר להגיד תקיפה. אפשרות שנייה, נשאר בירושלים. ירושלים מוקפת חומה, מרוצפת. ונלחם מהחומות. בעצם ללכת על מצור. להיכנס למצור. כן, אבל לא לברוח. לא שם, מחזיק מעמד. כמובן, שצבא תוקף, להצליח למצוא, להוריד עיר, לא משימה פשוטה, לוקח הרבה זמן, זה מתיש, וכן, גם זאת דרך. ודרך השלישית זה מה שהוא עשה, זה יצא, הוצא מירושלים. טוב, הרשות הראשונה, גם בזה קשה לי לקבוע, הרושם הוא להיות באמת יש אווירה של חיפזון. ויבוא המגיד על דוד אמור, היה לאביש ישראל אחרי אבשלום, ויום דוד לכל עבדיו אשר איתו בירושלים, קומו ונברחה כי לא תהיה לנו פייטה מפני אבשלום.
מהרו ללכת, פן ימהר, וסיגנו, ותיח עלינו את הרעה, ויקה עיר לפי חרב. הרושם הוא, כן, אלא אם כן נגיד שדוד פשוט מבוהר ומגזים וכו', אבל אם נניח שההערכה הזאת היא אמת או קרובה לאמת, משתמע שאין זמן להתארגן לתקיפה. והבריאה היא בעצם את שתי האופציות האחרות, או להישאר, ולכן עם הכוח שיש, או לצאת למדבר. טוב, זה רב מדן פרק שוליים אומר, בעצם הוא יכול היה להישאר. שוב, יש לו את העיר, יש לו את הצבא שלו, ורב מדן מביא יותר מוכר בהיסטוריה, כשנבוכדנצר יצא על ירושלים, הצדקיהו, לקחנו שנה וחצי מצור. הרבה זמן. עכשיו, אז דוד, מלך יותר חזק מצדקיהו. ואבשלום פחות חזק מנבוכדנצר, אז גם פה יש להניח שדוד היה לו סיכוי טוב להצליח בדרך הזאת. כן, ואם כך, אז ההסבר לזה שהוא יוצא הוא רק מתוך תחושה של אפסות כוחות, תחושה של כאן הוא לא איתי, אני לא יכול להישאר פה ולהילחם, אני צריך לצאת לגלות, כנראה שזה מה שהקדוש ברוך הוא מתכוון, שזה להעניש אותי. כן, אז דוד כאילו מנדב את עצמו לא לעמוד חזק בתוך העיר, אלא לצאת למדבר. טוב, מצד שני, נראה לי שההשראה הזאת בין נבוכדנצר לבין אבשלום לא מביאה בחשבון את כל הנתונים, כי צריך לזכור שיש הבדל גדול בין ירושלים בסוף תקופת בית ראשון לבין ירושלים עכשיו. ירושלים עכשיו עיר חדשה, אמנם פשוט שהיה שם חומה, אבל להגיד שירושלים ערוכה למצור בשלב הזה, קשה לחשוב הסיבה למה שזה יהיה ככה. למעשה, בשלב הזה אין איומים במרחב. איומים מציניים במרחב שיכולים לאיים על ירושלים במצור. בסוף בית ראשון, אז מזמן יש, אשור, יש בבל, זה הרבה מאוד שנים. בכל מערכי יהודה האחרונים הכינו את הארץ בכלל וגם את ירושלים לאפשרות הזאת. כן, פרובותיו של חזקיהו, הכינו את התשתיות, מן הסתם ימנו גם את הצבא למטרת הדבר הזה. דוד והצבא שלו, זה לא זה. כל הסגנון המלחמתי של דוד הוא לתקוף, להיכנס לשטח האויב, וזה הצליח. כן, האיום הזה של להיות במצור זה משהו מנסה מהר רחוק מאוד מהדעת. אין סיבה לחשוב שעם כל המאמצים והמשאבים שהוא הפנה למלחמותיו מחוץ לגבולות, סביר להניח שלא הופנו משאבים לבצר את ירושלים ולהכין אותה לקראת מצור. וגם מבחינת האימון של הצבא זה היה מצב חדש. מלחמים מפני החומות, זה לא דבר שהם רגילים, זה דבר שהם הכירו. מבחינת צבאית תורה, אני חושב אפשר להבין מאוד את היציאה, את ההחלטה לא להישאר. נצא למדבר, שם, כן, דוד במדבר זה כבר דג במים. גם הצבא שלו, כן?
האם ייתכן שגם שדוד דאג מהתוצאות של מצור איך מתחיל ממושכת מבחינת ההגים שלו שהם ייקחו את ההזדמנות לתקוף?
שמה שמה יעשו?
שיקחו את ההזדמנות לתקוף אם יהיה מתחיל ממושכת. הם יכולים לעמוד נגד מצור הזה אולי שנתיים, אבל מה יקרה שנתיים שהצבא עסוק?
שאיזה עניין יביאו?
הגויים מסביב.
אוקיי, בסדר, בסדר, נכון, בסדר. שיקול נכון. עכשיו אין לך. נכון? אי אפשר לדעת כמה זמן הם מצאו עם השף. יכול להיות שהוא לא רצה שכשמלחמת האחים עם משה, אחת הוא חתר להכרעה מהירה בעניין הזה. אוקיי, נכון, זה גם משהו מתבר על הדעת. תחופן המדבר זה בשבילו אשרות מושכת במחל, בתנאים הנוראים שנוצרו. זה מה שהוא מכיר, זה מה שהחיים שלו מכיר. שם הם יהודים מזוז, לקחת יוזמה, להתארגן, מכירים את כל הפסוקים, את כל הוודיות, הכל. אז אם נלחם, יותר טוב שם. כן?
אבל כאן אנחנו רואים שהוא בורח לכיוון מזרח. אצל שאול, לעומת זאת, הוא בורח בנגב. יש לנו בעוד שערים את זה.
כבר למה לכיוון הגור ולא לכיוון הגור? הנגב זה הכיוון שמשם עכשיו מגיע.
כן, הוא לא מכיר את האזור.
מה? אגב, מהכרה שלו, אתה אומר שהאזור הזה פחות מוכר לו. אוקיי, אז זה יכול להיות, אתה אומר, זה לא אותו מדבר, אתה אומר. זה מדבר הזה, זה מדבר אחר. אוקיי. אז אולי הנקודה הזאת פחות חדה. בכל אופן, אבל סוג הסביבה, סוג הלחימה, כן מוכר לו. כן, בכל אופן, זה לא שמלכה צבאית ההחלטה הזאת מופרטת לא נכונה. אז אמנם זה נכון שכאשר הוא יוצא אלוהים שיש בכי וזה מצב נורא שהוא נאלץ לעזוב את ירושלים ויוצא למדבר. כן, זה מספיק סיבה כדי להתאבל. זה מספיק הסבר לאווירה הנוגה שעוטפת את כל התהלוכה הזאת. אבל עצם היציאה, לא חייבים להסביר את זה כמשהו לא מבצעי. הצורך לצאת דווקא שם ולא להישאר זה דבר שהוא מובן. מה? כן, טוב, בסדר, אוקיי, זה עניין של הגדרות, מה זה דבר או מה זה. עכשיו בואו נעבור לשאלה שהוא נשאר ולא יצא, כי נתיבת הדין של החיילים ולא יצא עקב. טוב, זאת אומרת, זה מעורר את השאלה המאוד יסודית, השאלה הטכנית מודגה ראשונה פה במערכה הזאת. המקום של הראש, של המלך, שלום פה, דוד שם. טוב, אז ברור, אם מקדם תמיד היה משמעות לזה שהמלך נמצא שם, אם המלך נראה בקרב הייתה לזה גם כן משמעות גדולה, משמעות עצומה. ובאמת יעד של כל צד להרוג את הראש של הצד השני. זה ממש יכול להשפיע מאוד על התוצאה. בקרב הזה החשיבות הזאת מוכפלת. כן, יושיהו נהרג בקרב, אז יש לו ממשיך, יש את הבן של יושיהו. כל המלכות לא מחוסלת. יושיהו נהרג, זה משהו מאוד חמור וגדול, אבל זה לא סוף פסוק. פה המערכה היא אישית. דוד השלום, ברגע שאחד מהם נהרג, אז הכל נגמר. אין מה להמשיך בכלל. דוד יודע את זה. אף על פי כן, הוא לא רוצה לבד לומר, אני נשאר פה בגלל שאם אני אמור בקרב אז בסוף כן. וצריך לחשוב על הצד המצרי מבחינה אחרת. בגלל החשיבות שיש בזה שהמלך לא יהרג, אז צריך להפקיד על השמירה, צריך לדאוג לו. כלומר זה עוד אונס על הכוחות, כן? חוץ מהלחימה נגד האויב, הם צריכים לשמור שאף אחד לא ייגע במלך. אז דוד כמובן לא איש מוגלב, הוא איש אמיץ, הוא רגיל לצאת עם החיילים, במיוחד במקרה הזה שזה קרב חייו. הוא מציע את עצמו, אבל הוא יודע את השיקול. אבל הוא, אם הוא יישאר ולא יצא, הוא רוצה שהם יגידו את זה, אבל לא הוא. הוא עושה כדבריהם בגלל שהוא מבין את ההיגיון שלהם. אנחנו בדברים אחרים, כפי שראינו קודם, הוא כן מתפקד, הוא את הטקטיקה ואת החלוקה ואת כל הפקודות וכו', הוא מעביר. כמובן, לדבר הזה יש גם הצד השני של המטבע, כן, יש את אבשלום. בדיוק מהסיבות שהזכרתי קודם, הפקודה לא להרוג את אבשלום, על פניה, פקודה לא מבצעית. כי הריגת אבשלום זה ניצחון אינסטנט. והימנעות מהריגת אבשלום, שהיה מחייב לתפוס אותו חי, זה מעריך את הקרב, מסבך אותו. ויכול לגרום לעוד הרוגים. מסתדר שזה יגרום לעוד הרוגים. לכאורה זה נראה כאילו דוד שם את רגשותיו מעל השיקול הצבאי פה. מעל הדבר הענייני. הוא חס על הבן שלו. דבר שלכאורה גם כן מוכח מההמשך שהוא בוכה עד שכידוע יואב צריך לנזוף בו. ועם זאת גם זה לא לדעתי לא ברור לחלוטין. ודאי יש את הצד הרגשי, אני לא מתכחש לזה, אין שום ספק בזה. אבל אני חושב שזה לא רק זה. בואו תזכרו בסיפור של אבנר, נכון? אבנר נהרג, אז ודוד לא רצה להתנגד לזה. דוד יוצא להוויה, מדבר בפומבי. שם נאמר, וכולם ידעו, שלא היה מדביר להרוג את אבנר. כלומר, מה שאני רוצה לטעון, והטענה זאת טען יגאל אריה בספר שלו, דוד, כשהוא פוקד לא להרוג את אבשלום, זה לא היה רק הרחמים של אב על הבן. נעיין בנזיפה של יואב, ובשת היום את פני כל עבדיך הממלטים את נפשך היום, ואת נפש בניך ובנותיך, ואת נפש נשיך ונפש פילגשיך, לאהבה את צונאיך ולשנוע את אוהביך. כי הגדת היום כי אין לך שרים ועבדים, כי ידעתי היום כי לא אבשלום חי וכולנו היום מתים, כעת ישר בעיניך. כן. זאת אומרת, הוא רומז כאן, אני חושב, השיקול המבצעי. אנחנו יכולים למות מבחינתך, העיקר שאבשלום יחיה, ובאמת יכולנו למות. מתוך המאמץ הזה לא להרוג את אבשלום. אז היה בסדר. אבל הוא מחליל, כן? לאהבה את צונאיך ולשנוע את אוהביך. לאהבה את צונאיך ברבים. כי הוא הבין שדוד, כאשר הוא נתן את הפקודה הזאת, לא רק לא להרוג את אבשלום, הוא לא חשב רק על אבשלום. הוא חושב על כל אבשלום, כל המחנה שלו, כל התומכים שלו, כל עם ישראל, שאת הנאמנות שלהם הוא צריך לקנות בחזרה.
כמו הוא חושב על יום אחרי.
הוא יכול לנצח ככה, ואז ניצחון של כוחות של, שלו על הכוחות של אבשלום, ושלום מובס, מוכנע, ממורמר. כלומר, זה שהוא נצח בקרב הזה, לא פותר את הבעיה, כי אם יש נרד, זה תמיד, תמיד בנוי על התמרמרות כללית של העם, שאוקיי, אבשלום כמובן אישית הוא זה שהוביל את זה ומשך את זה, כנב את העם וכו'. אבל זה מראה שיש הרבה מאוד אנשים שלא מרוצים מדוד. ביום אחרי צריך להתפייס. השארת אבשלום בחיים זה משהו סמלי. זה מסוכן, כמובן, כן? אבשלום נשאר בחיים, אבשלום יישאר אולי כגורם מתסיס. הוא יישאר מוקד של אהדה, זה תשומת לב, זה... כן? דוד צריך לשקול את הדברים. הוא חושב מבחינה מדינית, כן, פוליטית, אחר כך, מה יהיה? הוא צריך לבנות את העם חזרה אחרי כל זה. כאשר אבשלום נהרג, האבלות המפגנת הזאת, בני, כן, שכולם שומעים, כולם רואים. כן, אפשר להבין שזה מכוון לדבר הזה, שכולם יראו שבעצם אני לא, כן, לא רציתי ללכת פה עד הסוף. כן.
אבל זה קרה פעם אחת באבנר, אתה בדיוק עושה סיפור.
נכון,
קראתי. ושם אומר לנו בפירוש שהוא עושה את האבלות הזה כדי לעם, ותוצאת העם מסביב, זה לא נשמע ככה פה. וגם הוא עושה את זה, כמו שאבנר מפגיע על כך, זה לא מוכחת המדינית טובה טוב. שם זה היה באמת, שם זה באמת הועיל. ופה זה נראה שם משהו רגשי, כי הוא עושה את זה יותר מדי.
אוקיי, אני שומע. זאת אומרת, שם מצוין, שם המקרא מציין בפירוש, שאנשים הבינו מי זה, משמע שבשביל זה, כן, גם שם זה היה אמיתי, כן, זה לא היה רק הפגנה חיצונית, הוא באמת הצטער, כן, שם היו שני הדברים. פה, הטענה שלי, גם פה היו שני הדברים, כן, אז זה כל אחד יבין כוונתו. אצלי לא מתיישב, אז צריך לומר שהוא פשוט התפרק, כי זה באמת התפרק לגמרי בגלל הדבר הזה. לא מתאים מהבנתי וכל ההתנהלות שלו קודם. אמנם זה לא מוזכר, בסדר, אוקיי, אני מבין, זה באמת...
אז מה
פשוט? מה?
זה שהוא
התגלה
יותר מדי, זה פשוט היה טעות.
זה מה שיואב טען, זה מה שיואב טען, כן? יואב, כן, אני אתן לכם בזכורן, שלוחמת העולם השנייה היה פעם שרצ'יל קרא למצבי, מאייזנהאואר, מצבי שכל הכוחות, והתאר, אני לא זוכר בדיוק הסיבה, גם לא זוכר את ההתאבות, אני זוכר את התגובה של אייזנהאואר. שרצ'יל אמר לו, אני רוצה שתנהל את המערכה באופן כזה וכזה, כן, מתוך שיקול גם כן מה יהיה בסוף, כן, מה, איך מסתדר אחר כך עם הרוסים וזה וזה. אז אייזנהאואר אמר לו, זה שיקול מדיני, לא שיקול צבאי, ואני לא רוצה לשמוע מזה. זה בעצם מה שאוהב טען והאמתי נגד דוד. אתה רואה את צורי אחד, כן. אתה, כשאתה בקרב, אתה צריך להיות, לחשוב על הנאמנים שלך. לתת להם את כל הגיבוי, לנצח כמה שיותר מהר. עכשיו אנחנו עוסקים במלחמה, וזה המשימה. עזוב את כל הדברים שיבואו אחר כך. הבדל בין אייזנהאואר לבין יואב, היה שאייזנהאואר אמר את זה לצ'רצ'יל בפנים. יואב, כן בטח. אני אעשה מה שאני אראה לי, כן, בעניין הזה. טוב, בקיצור, אז הטענה שלי בגדול היא כנוכח כן, הדברים שלא ספק, כן, משקפים מצע של דוד שהוא שולט בעניינים, שהוא מגן את הדברים. כן, שוב, תחשבו, אני רוצה להוסיף עוד משהו, כן, סכנו את ההחלטה הלוגית שער בירושלים. תחשבו על הדברים שבסופו של דבר באמת תמו לניצחון. המודיעין, זה שהוא השתיל מישהו בתוך המחנה של אבשלום וקיבל מידע על ידי מעשה סוכנים שלו. וזה, אלה הדברים האלו בעל חשיבות מכרעת. כשאתה במצור, אין לך אפשרות, כן, אתה לא, כן, אתה לא יכול לקבל מודיעין, אתה לא יכול לשלוח שום דבר, אתה סגור לחלוטין. כל זמן שמצב פתוח, אפשר לחדור. אפשר לקבל. כן, אז אני אומר, מבחן מבצעי לכל הדבר הוכיח את עצמו. טוב, עכשיו אני רוצה לעבור לחלק שני.
אם נניח שדבר הזה נכון, אז מה
שדוד עם כל זה שהוא היה מוקם מצפון, מושפל ובוכה. ועם זאת, באותו זמן, היה ברור לו שהוא נלחם, הוא נחוש לנצח. עכשיו, מאיפה בא לו הדבר הזה? אפשר לומר פשוט הישרדות, איזה בן אדם לא נוכן כדי לשרוד, אבל זה לא פשוט פה. במובן חשוב מאוד, המלחמה הזאת היא מלחמה, כבר בהרבה מובנים, מלחמה קשה בחייו, הבן שלו וכולי, אבל תחשבו שהוא הורג את העם שלו. ותחשבו איזה מסירות נפש הייתה לו בשביל עם ישראל, אורך כל השנים, מתלחיש, מרחגג, כל הדברים האלה. כל החיים שלו זה בשביל העם שלו, והנה הוא הולך למהלך שבו הוא יודע שהוא הולך על ידי הצבא שלו להרוג אלפים מבני ישראל. רק בשביל הישרדות. לכאורה זה ברור שהוא לא יכול לעשות את זה אם הוא לא עושה את זה מתוך עבודת השם, כן? מתוך השם שמיים, לדעת שהשם איתו. אבל זה בכלל לא פשוט. למה נניח שהשם איתו? מישהו הבטיח לו שהוא הולך לנצח בדבר הזה, שהשם ייתן לו את הניצחון? לא חושב שזה כתוב או רמוז באיזה מקום. עדיין לא בצורה מפורשת. אי אפשר היה לדעת איך הדבר הזה יצא בסוף. מזכיר, הוא פונה להשם, מסתכל את הצעת אחיתופל, כי הוא מצפה שהשם ישמע לו. אחרי מה שהוא עשה, את הדברים, את הכעס כביכול, שיש עליו קלטי מן השמיים. אני לא יודע אם יש לי עוד מישהו פתרון מושלם לדבר הזה, אבל אנחנו כן בעיון יכולים לרקד ולמצוא יסודות מסוימים, מעקבים מסוימים שמהם הגישה של דוד נבנתה. עניין אחד, גישה כללית של דוד. נכון, גישה כללית. בתחילת הקריירה שלו, הוא
כן. דוד מגיע אל שאול לפני, כן, לפני הקרב מול גוליית. והוא שם באווירת דכדוך, כן, כל מדוכדכים, גם שאול כנראה מבוקר. ואז אומר, ואמר דוד אל שאול, אל יפול לב אדם עליו, עבדך ילך ונלחם עם הפלישתי הזה. הניסוח פה מעניין, כן, הוא רוצה לעודד. בואו לא נהיה המדוכאים, בואו. אבל הוא לא אומר לשאול, כן, אל יפול לב אדוני המלך עליו, או דבר כזה. אל יפול לב אדם עליו. הוא מביע פה איזה פילוסופיית חיים. אל יפול לב אדם עליו. מה שלא יהיה. לא להתייאש אף פעם. לא משנה. אפשר לומר שזאת ביטחון בשם, אמונה בשם. אפשר לומר שזה חוכמת חיים, אפשר לומר שזה תכונת אופי. מסתבר שזה כולם ביחד. יותר מאוחר, אצל חזקיהו, יש שיחה שלו עם ישעיהו, ישעיהו בא לו סיפור ידוע, מת אתה לא תחיה. וישעיהו מסביר לו, אתה הולך למות ולא לחיות, בגלל החטא שחטאת. חז"ל מביאים חלק מהדברים שהיה ביניהם על דרך המדרש, כשחזקיהו מציע איזו הצעה לבטל את הגזירה, ישעיהו אומר לו, אם מה לעשות נגזרה גזירה. ואז חז"ל שמים בפי חזקיהו, זה מסכת ברכות, את הדברים הבאים: בן אמוץ קלה נבואתך וצא, לקחנו כולנו מבית אבי אבא, אפילו אוכל חדה מונחת על צוואר של אדם, לא ימנע את עצמו מן הרחמים. מבית אבי אבא, כן. זה המסורת בית אבי, זאת הגישה שלנו אצלנו, כך אנחנו נוהגים. אומר, קלה נבואתך וצא. כן, ישעיהו כאילו אומר מפי השם, יש גזירה ואין מה לעשות. אז אומר, אין דבר כזה, אין מה לעשות. אני יודע, אתה נביא חשוב, אבל גם נגד נבואה, כן? דוד הולך במידה מסוימת נגד נבואה. נביא בישר לו על כל הדברים הנוראים שהולכים לקרות לו. אבל גם הנבואה זה לא סוף פסוק. ובעצם, בהמשך ההיסטוריה, כמה פעמים נתקלים בזה שמלך יהודה מפר את דברי הנביא. מלכי יהודה, גם צדיקים, כן, יאשיהו, יוצא למלחמה נגד מה שירמיהו אומר לו. יהושפט, גם כן, מתחבר ל... ממץ למשתף פעולה עם מלך ישראל בניגוד למה שהנביא אומר. וגם מלאכים שעמדו נגד מלך בבל, נגד דברי הנביא. אפשר להגזים בכיוון הזה, כן? אפשר ללכת יותר מדי. אבל הכיוון הוא אותו כיוון. כאשר עומד על כף המאזניים התמדת המלוכה, תפקיד המלוכה, גם דברי נביא הם לא סוף פסוק. לעולם העמד אדם עצמו מהרחמים, תמיד יש סיכוי, תמיד יש תקווה. טוב, זה דבר אחד. יש פה עוד מרכיב שאני חושב שחשוב שנשים לב אליו. אני חוזר עכשיו לאותה תפילה. מעניין,
בספר תהילים יש כמה מזמורים שחזר מפרשים אותם, שאותים שהם קשורים לאירוע הזה. אצלנו יש תפילה אחת, וזו אותה תפילה שאומר סקר את הצעת אחיתופל. התפילה הקצרה הזאת מזכירה סיטואציה דומה בסדת הגבר פרשת קורח. גם כן משה שמודים נגדו אומר הקדוש ברוך הוא עם תפילה קצרה כזאת: אל תפן המחכם. טוב, מה המרחק בין משה לבין דוד? כן, משה למה שהוא לא ינצח באימות הזה? אין שום דבר נגדו, אין לו שום נקודות חובה. אבל כאשר משה פונה לקדוש ברוך הוא שם, הוא לא מנמק את הבקשה בזה שכן, הוא לא נשען על זכויותיו העצומות ועל צדיקותו הכללית וכל זה. מה הוא אומר? הוא אומר: לא חמור אחד מהם לקחתי, לא ראיתי את אחד מהם. כן, זאת אומרת, אני מבחינתם, כלומר בהקשר הספציפי הזה, אני מול דתן ואבירם, הם מתנהגים בצורה שפלה, לא מגיע לי, הם כפויי טובה. כלומר באימות הזה זה ברור שאני יותר צדיק מהם, כן? הוא לא נותן את הוציא את הקלף הכללי שאני מושר עליהם. עכשיו, על פי חז"ל, גם כאשר דוד פונה לקדוש ברוך הוא בתפילה הזאת לגבי אחיתופל, אז חז"ל מחייבים את המפרשים שיש הרחבה של הדבר הזה בספר תהילים. פרק נון ה. עכשיו יש כמה פסוקים שם שמזכירים את הסיטואציה שדוד נמצא. ליבי יחיו וכיבי ימות ומוות נפלו עליי, ירה ורעד יבוא בי ותחסי מפרצו. תאמר מי ייתן לי עבר כיונה עופה ושכונה. הנה אחיק נדוד ערים במדבר סלע. אחי שם מפלטי מרוח שואה מסער. בלה אדוני פלג לשונם כי ראיתי חמס ורוב בעיר. יומם ולילה יסרבו על חמותיה ואבן ואמר בקרבה. אבות בקליבה רואים איש מהחובה תוך ומרמה. העיר הופכת להיות מוקד של מרמה, של רשעות, של דו פרצופיות, של חמאס וריב. אני יוצא משם. כלומר, יש פה איזה נופך מוסרי, זה לא רק שדוד נס על חייו. הוא פשוט לא יכול לסבול את המצב בעיר. כן, מסתבר שגם בעודו בירושלים, הוא הבין שיש איזו מערכת שחותרת נגדו עוד בתוך העיר. והוא אומר, אני הולך למדבר. כן? שם זה הבית הטבעי שלי, שם אני חופשי, בסדר, זה אני עם הקדוש ברוך הוא. בהמשך הדבר הזה, כן, התוך והמרמה, הבוגדנות שיש בעיר. כי לא אויב יחרפני ועשה ולא מסעני עלה הגדיל וסתר ממנו. כן? אין לי בעיה עם האויבים שלי. ואתה אין אוש כערכי, אלופי ומיודעי. אשר יכתב ממתיקסוד ובבית ההלים נהלך ברגש. כן, אומרים חזר זה אחי תופל. עומדי פה בפה, אחי תופל. כן, חזר אומרים, הוא למד ממנו שני דברים. למדתי ממך שני דברים, והפכתי אותה להיות אלופי ומיודעי. היינו ביחד, היינו חברים, היית היועץ שלי.
היינו בני ברית, נראה עכשיו אתה בוגד בי, ככה. מה המציאות כאן? המציאות כאן היא שדוד חטא, הוא מרגיש שהוא האבון גורץ עליו, נמצא בתוכו, מטמא אותו. ועם כל זה, הוא מתמודד עם אנשים שמבחינתו הם רשעים מרושעים. בעימות הזה, ברור שאני הצדיק ואני הרשע. מה זה מזכיר לנו? זה מזכיר לנו את עם ישראל. למשל, במגילת איכה. סוף פרק ראשון, כן, אחרי פרק ראשון, כמובן, זה קינה גדולה על צדיק השם כפי הוא מריתי, וכו'. כן, זאת אומרת, המכונן מודה שזה מגיע, זה מוצדק. ואחר כך הוא מסיים. הבאת היום קראת ויהיו חמוני. תבוא כל רעתם לפניך ועולל, למה כאשר עולת לי על כל פשעי? כי אתה עבור אותם פרפי בלי בי דבר. כן? אבל אותם תעניש. תעשה להם לפחות מה שעשית לי. על פשעי. כן, מגיע לי. נו, אם מגיע לך, אז איך אתה מבקש שהם יענשו? הם נותנים לך מה שמגיע לך. נכון, אבל בכל מקרה, עם ישראל והבבליים זה שני דברים שונים. ובכל זאת שני דברים שונים. מה שלא יהיה, זה שני דברים שונים. לפעמים, אגב שאנחנו נושאים את הדברים, בן אדם חוטא, או מישהו חוטא, או עם חוטא, והעונש הוא שהקדוש שאנחנו משחרר את כוחו ברשע. הקדוש הוא בורא את הטוב, הוא בורא את הרע, יש בעולם כוחות של רע, של רשע. כשהכל תקין, כשהכל מסודר, הקדוש ברוך הוא עוצר אותם, מגביל אותם. מישהו שחוטא, העונש יכול להיות שהקדוש ברוך הוא משחרר. כן. עכשיו, ואיך אתה תתמודד לבד עם כל הדבר הזה? מה שאני בינתיים הצעתי אותך, נו, נראה אותך עכשיו. זה מצד אחד כמובן עונש, עונש. מצד שני זה שם את הנענש באופן יחסי בגובה המוסרי. כלומר הוא תופס את המישור המוסרי העליון יותר. וזה בניגוד למשל למה שקרה אצל שאול. כן, שאול, שמואל אמר לו, הקדוש ברוך הוא לוקח את מלכותך, הוא נותן אותך לרעך, מה? הטוב ממך. כן? אז שאול, כאשר שאול נעזב, אז לא היה לו את הדבר הזה, כי מי שעמד מולו זה היה מישהו שהיה טוב יותר. אצל דוד, מי שעמד מולו זה אנשים שבאמת היו מושחתים יותר. וזאת הייתה דרכם, נכשל מה. כן. דוד נכשל מעד, קיבל את הדין, בקש סליחה, מרגיש נורא. אבל עצמם, צורך, כן, בעיקר לתפוס את השלטון, הפוליטיקה הצינית, הבוגדנית, המרמה, זה דרך החיים שלהם, ככה הם פועלים, ככה הם עובדים. זו תופעה שצריך לחשוב עליה. היא קיימת. ואני מאמין שזה גם כן אחד מהמרכיבים פה הבונים את ביטחונו הפנימי של דוד בהקשר הזה. הדבר השלישי והאחרון שאני רוצה להזכיר פה זה שדוד הוא נבחר. זה שדוד הומלך, לא סתם הומלך, אלא הוא נבחר במיוחד. יש מושג, כמו זה אני רק אגיד בקיצור, יש המושג בחירה שמופיע בתורה, בתנ"ך בכמה הקשרים. הלכתית, למשל, זה ידוע לגבי בית המקדש בירושלים. במשך כל ההיסטוריה, אז היו תקופות של היתר הבמות, איסור הבמות, באו בזמן המשכן במדבר, איסור של הבמות, בזמן באו לגלגל, הותרו הבמות, באו לשילה, נעצרו הבמות, אחרי שילה, שוב הותרו הבמות, באו לירושלים, נעצרו הבמות, ושוב אין להם היתר. זאת אומרת, מה שלא יקרה לבית המקדש בירושלים, הבמות נעצרו לעולם. למה? כי בית המקדש הוא המקום הנבחר. זה בית הבחירה. זה ההבדל בירושלים לבין כל מקום אחר. אז כאשר התורה אומרת שאסור להקריב מחוץ למקדש, אלא במקום שיבחר השם, אז יש שם הפסוק צריך לקרוא שתי רמות, לפני ירושלים ואחרי שיש ירושלים. לפני שירושלים בעצם אין עדיין בחירה, אז אסור להקריב מחוץ למקדש. וכאשר יהיה מקום אשר יבחר השם, אז אסור בכלל להקריב בשום מקום אחר, גם כשאין אפשרות בירושלים. בדיוק אותו דבר אומר הרמב"ם בספר המצוות לגבי מלכות בית דוד. התורה אומרת לא תוכל לתת עליה כאיש נוכרי. אז לפני שהיה דוד המלך, הכוונה הייתה גוי. אז אני מוכר להמליך מישהו, כל בן ישראל. אבל באותו רגע שנבחר דוד, כבר מוסיף לנו גם שם, הוא שלמה. אז מי שימנה מלך שלו במלכות בית דוד, אומר על הרב הזה של לתת עליו איש נוכרי. למה? כי כתוב בפסוק, שם את עצמי המלך, אשר נבחר השם אלוקיך אבות. פה אנחנו התורה רומזת שיש בחירה כאן במלכות, כמו שיש בחירה במקום המקדש. ברגע שדוד נבחר, אז זה ברית עולם. כן, ויש על זה המון המון פסוקים בספר תהילים, גם למדתם קודם בספר שמואל, אשר אם הוא יחטא, נסמוך להתחיל בשירת אנשים ובניבי בני אדם. והמון המון פסוקים בתהילים גם בעניין הזה שחטא לא יכול להשפיע על הדבר הזה. מלכות בית דוד זה דבר שהוא נצח. עכשיו, גם הדבר הזה אפשר לומר, טוב, בסדר, שלום זה לא בית דוד. אוקיי, אז בדיוק המשמעות הדבר הזה אישית לגבי דוד, אפשר לומר שיש מקום קצת לפקפק. אבל עם זאת אני חושב שמסתבר להניח שגם הדבר הזה הוא אלמנט חשוב, וזה סך הכל גם כן מזכיר את המצב שלנו בני ישראל. כן, אנחנו חוטאים וחושים וכך שאנחנו מסורת אותנו לגלות, אבל בכל שאנחנו נבחרנו ואין חזרנו לבחירה הזאת, כן, אז זה נותן אותי ביטחון, אנחנו ממשיכים להיות עם השם מה שלא יהיה. אז דוד ממשיך להיות משיח השם מה שלא יהיה. אוקיי, אז זה בעצם הדברים שאני צריכתי לומר. אני רוצה לקרוא לכם רק פסקה אחת מעניינת שמצאתי היום, ואנחנו נושא של דוד מאוד מאוד נוגע לתקופה ספירת העומר עוד מהשבועות. ההתחלה כתב במעייני הישועה, מוטלת החובה על גדולי הדור וצדיקיו להתעמק הרבה בשורשו של דוד, בהסתכלות פנימית ככל האפשר. הוא תדבק, ידבק בנשמתו, ללמוד וללמד את גדולתו ורממותו של אדוננו דוד המלך ואיכות שורשו. ובזה ימשיכו עליהם ניצוצי אור נשמתו, מהם בגלוי, מהם בסתר, בסוד דיבור. ואור גאולה ילך ויופיע הלוך ואור, וכל מלוא זוהרו וגובה קדושתו.